שלום לכולם, בשורות טובות לכולם. הגמרא במסכת קידושין, פרק ראשון, ובעוד מקומות בחז"ל מספרת את הסיפור הידוע על כך שפעם אחת עבדה אבן מאבני החושן, אבן יקרה מאוד, ולפי מקורות חז"ל אנחנו למדים שזאת הייתה האבן של שבט בנימין, האבן הישפה היא זאת שנאבדה, וחכמים היו מוטרדים מאוד וניסו למצוא איפה אפשר להשיג אבן כזאת. אנחנו צריכים להבין אולי שהתרדה פה היא לא רק הייתה תרדה אסתטית וגם לא רק תרדה הלכתית, שזה באמת לא יפה ולא מכובד וגם לא נכון ותקין שיש פה חושן חסר. יראה אולי שהתרדה פה הייתה יותר עמוקה. אנחנו נמצאים בבית שני, וזה שהאבן של בנימין נופלת ונעלמת ולא מוצאים אותה, זה מכה פתאום איזה גלים מהזיכרון הלאומי העתיק שלנו. מה זה שאבן דווקא של שבט בנימין נעלמת? זה מזכיר אירוע מלפני מאות שנים, מימי תקופת השופטים, ששם שבט בנימין כמעט נעלם ונכחד. כמעט לא נשאר איש. שבט בנימין בסוף המערכה של פלגש בגבעה, מכל השבט כולו נשארו 600 בחורים בלבד. לא נשים, לא ילדים, רוב הגברים כמעט כולם מתו. רק 600 איש. וכשבני ישראל אחרי הניצחון הזה חוזרים אל מקום הכינוס, איפה שנמצא האוהל, אז הם לא שמחים בכלל. כי אמנם ניצחו במערכה, אחרי מערכה קשה, פעמיים הפסידו לשבט בנימין, פעמיים כל ישראל התכנסו והפסידו, בפעם השלישית ניצחו, אבל זה ניצחון נורא. והיום הניצחון הזה הוא הפסד נוראי. מה קרה לנו, אומרים כל השבטים, איך כמעט נכחד שבט שלם מישראל, שבט בנימין? ואם מאות שנים אחר כך בשילי בית שני פתאום האבן של שבט בנימין נעלמת, זה יותר מדי סמלי, זה מעורר נשכחות. מה זה? מה זה חזר חזרה? עוד פעם? אז זה איתות ממרומים, תיזהרו, שימו לב, מה הסיפור? האבן של שבט בנימין כמעט נכחדה. ואנחנו יוצאים יחד עם החכמים למסע, מסע חיפוש, מסע לחפש אבן. אבל כשהקדוש ברוך הוא מטלטל את עם ישראל ומוציא את החכמים למסע חיפוש, בוודאי שהמסע הזה הוא לא מסע טכני. כדרכם של מסעות, כדרכם של תהליכים, הם באים ליצור התרחשות, לחשוב על משהו, לשים לב למשהו. כנראה משהו חסר, כנראה שמשהו אמור לעורר בלבבות משהו, משהו נעלם. הולכים החכמים ומגיעים לאשקלון, לגוי. הם הלכו למצוא אבן, גוי שסוחר באבנים. אבל במקום למצוא אבן, הם מצאו משהו אחר. הם מצאו גוי שאומר להם שהוא לא יכול לתת להם את האבן, כי הוא דואג לאבא שלו. מה זה דואג לאבא שלו? דעות שונות במדרשים. או שהמפתח של ארגז האבנים הטובות נמצא מתחת הראש של אביו, או שאבא שלו ישן כשהראש שלו מונח על התיבה עצמה, או שלפי דעה אחרת במדרש הרגליים של אבא שלו. אבל נלך עם הדרשה היותר מוכרת, המפתח. המפתח למצוא את האבנים נמצא מתחת לראש של אבא. זאת אומרת, הדרך להגיע לאבן הנשכחת הזאת, הנאבדת הזאת, הנעלמת של שבט בנימין, עוברת דרך סוגיה אחרת. סוגיית כיבוד אב. למה? מה סוגיית כיבוד אב קשורה לאירוע הזה? שלחנו לאיבוד אבן, אנחנו צריכים למצוא אותה. למה כיבוד אב פתאום? למה צריכים ללכת לגוי הזה באשקלון ללמוד כיבוד אב בשביל למצוא אבן? שבט בנימין ראו בזמן פילגש בגבעה, הקרין סביבו אווירה של אני לעצמי. שבט בנימין התנהל כעם, כממלכה בפני עצמה. שבט בנימין היה גדול מאוד, והוא הרגיש חסון וחזק, וכשבאו אליו נציגי כל השבטים אל שבט בנימין, אמרו לו, מה זה? אצלך שבט בנימין קרתה כזאת נבלה, כזאת תקלה, פילגש בגבעה, סיפור נורא והיום. התגובה של שבט בנימין הייתה, זה עניין פרטי שלי. זה עניין סקטוריאלי, שבטי. זה שייך לשבט שלנו. אל תתערבו. את העניינים השבטיים שלי אני אפתור לבד. אני לא צריך שכולם יתערבו לי בעניינים. זה סיפור שלי. קרה תקלה אצלנו, אנחנו נטפל בזה בדרכים שלנו. מה זה עניינכם? יש את כל שבט, זה יחידה בפני עצמה, זה מדינונת כזאת, ואנחנו לעצמנו. אנחנו לא צריכים שיטיפו לנו מוסר, לא צריכים שיברו לנו את העניינים, אנחנו יודעים לטפל לבד בבעיות שלנו. שבט בנימין יוצר אווירה של אני קשה לעצמי, אני נפרד, אני עסוק בחיים שלי, כל אחד שיתעסק בחיים שלו, כל אחד יטפל במגזר שלו, יעשה מה שצריך לעשות וזהו. על מה יוצאים לקרב? על מה יוצאים למלחמה? יוצאים מלחמה על זה שלא יכול להיות שתהיה הפרדה בין השבטים. אין דבר כזה עניין שלך, זה לא יכול להיות. אין דבר כזה, זה בעיה שלי, זה עניין שלי, אני אטפל בזה. לא. אם בקרה בשבט בנימין משהו, זה אמור להעלל את כל שבטי ישראל. כל שבטי ישראל צריכים. אנחנו מחוברים. אנחנו יחידה אורגנית אחת גדולה, כל השבטים ביחד. ועל זה הקרב, על זאת המלחמה. שבט בנימין טוען, אני יחידה לעצמי, וכל השאר השבטים טוענים, לא נכון. מה שקרה אצלך, הוא לא אירוע מקומי. זה אירוע כלל ישראלי. זה אירוע של כולם. כולנו צריכים להתעסק עם זה. כולנו צריכים לתת את הדין. על מה קרה שם, לתפוס את הפושעים, את בני הבליעל. זה אירוע לאומי. סיומה של המערכה עצוב מאוד. עצוב כל כך. כי מה הייתה המטרה של המערכה? המטרה של המערכה הייתה להוכיח שאין דבר כזה שבט נפרד, אלא כולנו מחוברים. כולנו ישות אחת. ומה יצא בסוף? שתי תקלות. שבט בנימין כמעט נכחד. אז מה רצית? הוא אמר, אני לבד, אני לא שייך אל שאר העם. ומה יצא בסוף? שהוא באמת כמעט לא שייך לכלל, הוא קושי נשאר. אז מה רציתם להשיג? ערבות, שכולנו מחוברים, כל השבטים קשורים אחד לשני. נו, ומה יצא? שבט הזה כמעט נעלם. אז המטרה בכלל, על מה יצאתם למלחמה? על העיקרון של הכלליות? איזה כלליות? השבט הזה נעלם עוד רגע. שתיים, כל שבטי ישראל נשבעו שבועה. שבועה ציבורית. שבועה ציבורית זו שבועה שאי אפשר להפר. זה שבועה עם תוקף. שבועה נשבע על דעת רבים, שבועה ציבורית זה שבועה שאין אי אפשר לבטל אותה בשום צורה שהיא. שאף אחד לא מתחתן עם שבט בנימין. אין דבר כזה מישהו שנותן את הבת שלו לבן משבט בנימין. אז שוב אותה בעיה. אתם יצאתם למערכה מצד הערבות והכלליות, שאין דבר כזה כל שבט לעצמו, אלא אם יש לך בעיה, זה בעיה של כולנו. אם יש במגזר אחד בחברה הישראלית לקויות, זה צריך להסיק את כל החברה הישראלית. הוא לא יכול להסתגר ולהגיד זה עניין שלי. לא, זה בעיה של כולנו. כולנו מחוברים, כולנו ערבים, כולנו אחים. כולנו ערבים, כולנו אחים, כולנו מחוברים. איזה מחוברים? אתם נדרתם נדר, שנבעתם שבועה, שאף אחד אסור לו להתחתן, לחתן את הבת שלו, מי שיושבת בנימין. אז כאילו ניצחנו במלחמה, אומרים השבטים, בעצם הפסדנו. ניצחנו אולי במערכה, אבל הפסדנו את כל המטרה. מאיפה זה מתחיל? מאיפה מתחילה תופעה כזאת של שבטיות, של מגזריות, שכל מגזר עסוק במה שקורה אצלי? אצלי ככה, אל תתערבו לי, ההצלחות שלי הם שלי, הבעיות שלי הם שלי, אני המגזר שלי. איך זה מתחיל? איך זה קורה הדבר הזה? איך נפרם את אחווה? בספר בראשית אפשר לראות שתי דוגמאות מפורשות בפסוקים לדבר, לנקודה, אם אפשר לשים את האצבע הנקודה, שכששם עלולה להיפרם אחווה. יעקב גנב לאסב את הבחורה. זה באמת עצוב מאוד מצידו של אסב. מה זה גנב? לא בדיוק גנב. הוא היטל בו במחירה, הוא התחפש, את הברכות, הערים. לא יפה. מצד אסב אני מדבר כרגע. לא בסדר. הוא מקפיד מאוד על יעקב. מקפיד. בסדר? אתה מקפיד על אח שלך, יש לך סכסוך איתו, אתה מתווכח איתו. יכולת להריב איתו, יכולת לתבוע אותו, אתה יכול כל מיני דברים. אבל בסוף פרשת תולדות, המשפט שאומר עשיו הוא כזה, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. מה אומר עשיו? כל עוד אבא שלי בחיים, אין מה לעשות. אני לא יכול לפרום. אני לא יכול, אני מרגיש את האחווה. האבא המשותף שלנו הוא כל הזמן מחבר בינינו. אני לא יכול להתנתק מיעקב ניתוק טוטלי, להרוג אותו, כי כל הזמן אני רואה את אבא, את המכנה המשותף שלנו, את השורש המשותף. אני לא יכול להתעלם מזה. אבל כשאבא שלי ימות, יום אחד אבא שלי ימות, הרבא שלי זקן, הוא עוד מעט ימות, וכשהאבל על אבי יסתיים, האבל יסתיים, אז לא יהיה כבר שורש משותף ניכר. אני אוכל להפנות לו גב וגם לתקוע לו סכין. אנחנו כבר לא מחוברים. הנוכחות של האבא היא הנוכחות של המכנה המשותף הנעלם. כשהנוכחות של האבא נעלמת, מי נמצא בסכנה? האחווה נמצאת בסכנה. כי האחווה בין האחים תלויה בנוכחות האב. האב הוא השורש. אב, אם, זה השורש. כשהוא ניכר, הוא עומד, אי אפשר. יותר אנחנו מחוברים. דוגמה שנייה בספר בראשית, ממש בסוף פרשת ויחי. האחים הציקו ליוסף. ללא ספק, חמור מאוד. מכרו אותו, הציקו גם בבואנו סמית, עלו גם באבא שלהם. יוסף התנהג יפה לאחים, ולמרות שהם מכרו אותו למצרים, כשהוא מתגלה אליהם בתחילת פרשת ויגש, אומר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, ואתה אל תעצבו, אל יחר בעיניכם. בואו לא נסתכסך, אנחנו אחים. נכון שאתם מכרתם אותי, נכון שזה לא הכי יפה בעולם, אבל אנחנו אחים, ואנחנו פה, אני אדאג לכם, תביאו את כל המשפחות, אני אחלקל אתכם, וזה הכל בסדר. אצילי מאוד מצידו של יוסף, אין מה להגיד. מאוד מאוד אצילי, וזה לא עדיין מרגיע את האחים. לא צריך. בסוף פרשת ויחי, יעקב נפטר. חוזרים מההלוויה של יעקב. יש אבל. מסתיים האבל. וכשמסתיים האבל של יעקב, פתאום האחים מוטרדים. מה קרה שאתם מוטרדים? הרי יוסף קלקל אתכם, נתן לכם אוכל, מזון, סידר לכם הכל, הרי לכם, בואו, תגעו, הכל. הוא היה באמת, סלח לכם. ממה אתם מוטרדים? אולי כל מה שהוא היה אח שלנו זה בגלל שאבא היה חי. אז שיעקב האבא היה בחיים, אז לכן יוסף היה חייב להמשיך להיות אח. הוא לא יכול להתנתק מהאחווה. אבל אחריו שיעקב מת, שאין אבא, לו הסתמנו יוסף, עכשיו הוא ישיב לנו כגמולנו, עכשיו זה יבוא, עכשיו תבוא המכה. למה? כי האבא נהנו. המחנה המשותף התשתש. השורש, האבא איננו. עכשיו תבוא המכה. בטח הוא יסתום אותנו עכשיו, וישיב לנו כגמולנו, ויתן לנו מכה נוראית. ואז הם שולחים שליחים ליוסף, והם אומרים שאבא שלך השביע, שתסלח, והם באים לפני יוסף, הם משתחווים, אנחנו עבדים. מה הם פוחדים? כל עוד האבא בחיים, כל עוד יש זיכרון האבא, יש אחווה. כשזיכרון האב מתשתש, שדמות האב איננה, אז משהו בקשרים, משהו באחווה עלול להיעלם, להימחק. כי השורש המשותף שלנו כבר לא נמצא. איך מתבטלת אחווה? אחווה מתבטלת כששוכחים את השורש המשותף. כששוכחים את האבא. כשזוכרים את האב, ויוסף אומר בפעם הראשונה שהוא מתגלה לאחים, האוד אביחי. כשזוכרים את האב, הכל יסתדר. אנחנו נתמודד. אנחנו בני שיחן, אנחנו. יש לנו אבא משותף, שורשים משותפים. כשהאבא נשכח, כשהשורש נעלם, האחווה בסכנה. בנימין, בפרשת מכירת יוסף, בנימין לא היה שותף למכירה. ולא רק שבנימין לא היה שותף למכירה, אפשר ממש לראות שבנימין הוא הבן שממחיש כל הזמן את נוכחותו של האבא. נוכחותו עדיין, האבא נמצא. דרך בנימין מרגישים את האבא. יוסף אומר לאחים, תביא את בנימין. לא, 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 אפשר להביא אותו. למה אפשר להביא אותו? אבא דואג. אבא. זה לא שבנימין הוא ילד קטן. אנחנו צריכים לזכור, בנימין כבר אדם נשוי עם הרבה ילדים, אבל בנימין, אמרת בנימין, אמרת אבא. ויוסף רוצה לגעת שם בנקודה הזאת. תביאו את בנימין. איפה הוא? כי בנימין זה בעצם תודעת האב. תודעת האב היא תביא לאחווה. יוסף רוצה לרפא את השברים. איך יכול להיות שהאחים מכרו אותי? איך יכול להיות שאין אחווה? זה רק בגלל שהם התנתקו מאבא. שהם שכחו את האב. שלא דקדקו במצוות כיבוד אב. אם היו מדקדקים מצוות כיבוד אב, לא היה קורה דבר כזה. לא היו מוכרים אותי בחיים. איך זה קרה? איך קרה שפתאום ככה מוכרים אח, שהם מסוגלים לגזור גזיר דין מוות הלך. זה רק כששוכחים את האבא, רק כשלא מכבדים אב. ויוסף רוצה לרפא, רוצה להעלות בחזרה את נושא האב. האבא, האבא, איך הוא יעלה את האב? דרך בנימין. תביאו את בנימין. אבא, אבא אמר שלא. יהודה צריך לבוא אל יעקב להבטיח לו, אני אחזיר, אני כן, אני ערב. ואז בתחילת פרשת ויגש, כשיוסף לוקח את בנימין, אומר, הוא שלי, הוא עבד שלי. ויהודה ניגש ומדבר ומדבר ומדבר, פתאום יוצאת האמת. אבינו, אבא. מה עד עכשיו לא, ידענו שיש אבא, אבל לא שמנו לב. אנחנו פתאום, יהודה מדבר על כיבוד אב. והורידו עבדיך את צבת אבין, עבדיך אבינו ביגון שאולה. האבא, זה הנושא. עכשיו סלולה הדרך לדבר על אחווה. כיוון שאתה יהודה מעלה את הנושא של כיבוד אב, חזרנו אל האבא, אנחנו נפתור את כל הבעיות. שכחת האב, שכחת האב, שכחת השורש המשותף, שכחת העובדה שכולנו אחים. אני מניח שזה מוכר בעוד משפחות, אבל אני זוכר טוב מאוד שסבתא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה עוד בחיים, הייתה זקנה מאוד מאוד. אז כשהייתה עוד בחיים, אז זה יצר מין נקודה שכולם מתחברים סביב. כל המשפחות, כל הדודים, בני דודים, כל הענפים, בסוף יש איזה סבתא אחת, שהיא סבתא של כולם, של נכדים ונינים, אז יש איזה משהו, איזה ציר, שכולם מתלכדים סביבו, לא יעזור. יכול להיות שהיא לא מודעת לזה בכלל, היא יושבת באיזה מקום, והיא כבר מאוד מאוד זקנה, היא כבר בת 90 כמעט, אבל זה לא משנה, היא הציר שמחבר את כל הענפים של המשפחה. וכשהיא בחיים, אז זה מחייב את כולם להיות מחוברים. את כל הענפים. כולם צריכים להיות מחוברים. כי היא סבתא. לדאבוננו, אחרי שהסבתא הסתלקה, לא שיש מריבות חלילה, אבל משהו נחלש. כבר הציר הזה לא קיים. ברוך השם, הכל בסדר, אבל אין את הנקודה הזאת שכולם מתחברים. איך מתמודדים עם השבטיות? איך מתמודדים עם המגזריות? עם אני לעצמי? או אפילו לצערנו עם שנאה, עם עוינות, עם הפניית עורף, עם נתק. אם זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלי. אתה לא מעניין. איך מתמודדים עם זה? אם רואים בעיות כאלה, בכל מיני רמות, בין אם זה ברמה המשפחתית, ברמה החברתית, ברמה הלאומית, צריך לדעת, יש תרופה אחת, קוראים לזה מצוות כיבוד אב ואם, ככה קוראים לזה, מצוות כיבוד אב ואם. מצוות כיבוד אב ואם זאת המצווה שאומרת לעולם, אתה שם לב לשורשים, והשורשים משותפים. כי תחפור 2-3 דורות אחורה, אתה רואה מאיפה יצאנו, שנינו מאותו שורש. אז מה, אם אנחנו מכבדים את השורשים המשותפים שלנו, את האבא שלנו, את הסבא רבא שלנו, לא, אנחנו מכבדים את אנחנו אחים. מצוות כיבוד אב מצילה את האחים. מצוות כיבוד אב היא לא רק בשביל האב, היא לא רק בשביל המידות הטובות של הבנים, זה מציל, זה המתכונת, זה התרופה לכל פעם שאנחנו מרגישים שיש סכנה באחווה. מצוות כיבוד אב כשהיא לא קיימת, כשהיא נעלמת, אז שבט בנימין כמעט יכול ללכת לאיבוד. דווקא הוא, דווקא שבט בנימין שבמהות שלו, במקור שלו, זה הנושא שלו, שהוא גדל בלי אמא, יש לו רק אבא, ודרכו כל הסוגיה, המחנה המשותף נשזר. וכששבט בנימין שוכח את כיבוד אב, שכח שיש מצווה כזאת לכבד אב, אז הכל יכול להתרסק. אז מה נעשה? ואם בימי בית שני האבן של שבט בנימין נעלמת, וכולם מבינים שכנראה קרה פה משהו, יש שבטיות, יש מגזריות, יש שנאת חינם, יש כל אחד לעצמו, כתות כתות בישראל, כל אחד חושד בשני, כל אחד לא אכפת לו מהשני, שהוא ילך, שהוא... אני לעצמי, כל אחד מסתגר בשלו, והחכמים הולכים לחפש את האבן העבודה, אז הקדוש ברוך הוא מוליך את חכמי ישראל בבית שני במסע. אתה רוצה למצוא את האבן של שבט בנימין, אתה צריך לעשות תיקון במצוות כיבוד אב, לעשות תשובה, כן, במצוות כיבוד אב, ולך לגוי שם באשקלון ותלמד ממנו מה זה כיבוד אב. תלמד ממנו שבלי כיבוד אב אין כלום, אבל כלום אין. אל תחשוב לרגע שיש לך משהו אם אין לך מצוות כיבוד אב. אין לך שום דבר, אין לך, אין לך, אין לך אוצר. יש לי אוצר, אין לך אותו, אומר הגוי הזה. אם אין לך כיבוד אב, אין לך שום אוצר, אין לך את המפתח. הלכו החכמים לחפש אבן ומצאו אבא. צריך לעסוק במצוות כיבוד אב. מדי פעם קורה דבר כזה ששואלים, וזה לא קסם וזה לא מויפת, זה פשוט אמת לאמיתה. משפחה לפני שנתיים, אבל זה קורה מדי פעם, מגיע אחד מבני המשפחה לדבר איתי, אומר, תשמע, המשפחה שלנו נקלעה לסכסוך נוראי, כולם מסתדרים אחד עם השני, האחים לא מסתדרים עם ההורים, ההורים מסתדרים עם האחים, הכל מלגן וזה, ופעם אנו משפחה מלוכדת ואחר לא מסתדר וזה, מין כזה פלונטר, הוא הביא זה, משהו לא הולך טוב. במקום לענות לו שאלתי אותו, תגיד לי, איך הקשר עם הדור הקודם, עם הסבא, סבתא, מה המצב שם? התשובה הייתה, שלא תשאל, זה ישן כבר, היה מזמן, לפני כבר 40 שנה היה סכסוך בין האחת הזה לסבא ולא מדברים. אמרתי לו, מה אתה חושב? אין דבר כזה, צריך לתקן את זה, אתם צריכים לתקן את השורש. מה, תקן? תקן, כן. מה, אחרי עשרות שנים? כן. את מי שנפטר ללכת לקבר שלו, ומי שבחיים ללכת אליו, זה לא מופת, זה לא נס. הוא מגיע אליי אחרי שלושה חודש, אומר לי, אין לי מושג איך, אבל כל הבעיות נעלמו, כל הדברים הסתדרו בבית, הכל הסתדר. מצוות כיבוד אב, מצוות כיבוד אב, הכל פתאום הסתדר. זה לא רק סכסוכים במשפחה, לפעמים זה סכסוך בין אדם בין בתוך עצמו. לפעמים ניגש מישהו אומר, תשמע, אני לא מצליח להתפלל, לא הולך לי בתפילות, אני מנסה להתפלל וזה לא עובד. מה מצב כיבוד ההורים שלך? איך שם זה זורם? יש קשר טוב? אתה חושב על ההורים שלך? אתה בתודעה של כיבוד אב האם? הרבה פעמים החסימה שם זה חסימה בתפילות, זה חסימה בכל מיני נושאים בחיים. אנחנו חוזרים לשבט בנימין ההוא שנשאר ממנו רק 600 שבטים, 600 בחורים, סליחה, 600 בחורים. ופתאום ישראל נעצר. נעצר רגע אחד לפני התהום. רגע לפני זה שעושים מכת מחץ ומוחקים 600 בחורים. זה לא בעיה, אפשר לעשות את זה, הם עבודים במדבר. וגם אם לא תהרוג אותם, אין להם תיקון, אין להם אישה להתחתן, זה ייגמר. וברגע האחרון עם ישראל מתעורר. אתה אומר, מה נעשה? והם מתעלים על עצמם ונזכרים, יש לנו אב זקן. יש לנו אב. אז מה נעשה? אנחנו לא ניכנס לכל הסיפור, אבל ספר שופטים מסתיים בט"ו באב, הבא עלינו לטובה. ספר שופטים מסתיים בחגיגת ט"ו באב. חגיגת ט"ו באב זה הרגע שבו האבות חזרו להיות אבות אמיתיים. הרי כל אבא אמר, הבת שלי לא תתחתן עם מישהו משבט בנימין. זה אבא? זה לא תודעת אב, זה תודעת הפרדה, זה תודעת ניתוק. והאבות של בנות שילה משבט אפרים, האבות של בנות שילה נושמים עמוק וחוזרים להיות אבא אמיתי, או בעלי תודעת אב אמיתית אמיתית, לא אבא קטן, אבא באמת. כי מה קורה שם בט"ו באב בשילה? בט"ו באב בשילה יש חג, חג מימים ימימה, זה חג עתיק יומין, חג שהנושא שלו חתונות. בנות שילה יוצאות לחול בכרמים, ואנחנו יודעים לפי המשנה בתענית מה שרים בט"ו באב, שירים שקשורים לחתונה. למה דווקא ט"ו באב? זה סיבה היסטורית עתיקה מאוד. כי בט"ו באב הותרו השבטים לבוא זה בזה. פעם בתמי המדבר, תקופת המדבר, הייתה שבטיות. היה צריך קצת לתת לכל שבט איזה אופי משלו. אז בתקופת המדבר, כל שבט היה מתחתן רק בתוך עצמו. אבל ברגע שנכנסו לארץ, בדיוק בט"ו באב, החליטו לבטל. לבטל את האיסור הזה. הזקנים, חכמים באותו דור, עם הכניסה לארץ, אמרו זהו. שער חתונות מכל השבטים לכל השבטים. אין שבטיות. אתה יודע מה המדד הכי טוב לבדוק אם יש שבטיות או אין שבטיות? חתונות. זה הסימן הטוב ביותר, הכי פשוט והכי ישר, לבדוק האם ישנה שבטיות. יכול להיות שאני נרגש מדי, אבל כל פעם שאני עורך חופה ויש שם עדות שונות, אין, אני נמס. נו, מה אתה מתרגש? לא נכון, אני חושב שצריך להתרגש. עדות שונות, אין, הרגנו את השבטיות, אין שבטיות. פעם אחת בישיבה היה לנו בחור, הוא גדל במאה שערים, אבל מאה שערים, לא באמת במאה שערים, בפנים. והוא החליט באיזשהו שלב ללכת לצבא, שזה באמת תופעה, הלך לצבא. ואחרי הצבא בא ללמוד אצלנו בישיבה. והיה אברך. ובחתונה שלו התחתן עם מישהי מבית שמש, שהמוצא של ההורים שלה הוא מצפון אפריקה, ממרוקו. ובחתונה, באתי לערוך את החופה, אני רואה את מאה שערים מגיע מפה, אבל מאה שערים מגיע מפה. ואני רואה את, מה לעשות, את העלייה ממרוקו, אבל זה ממש עלייה, הגיע הסבא של הקלה. מה אני אגיד לכם, עכשיו עלה ממרוקו, ממש עם כל הזה, ממש עכשיו עלה עם כל תל הזה. איך זה קורה? איזה יופי, איזה מקסים, איזה חגיגה, ברוך השם. מה זה אומר? ניצחנו. ניצחנו את הגלות. ניצחנו את הגלות. אנחנו זוכרים שאנחנו בני אב אחד. אתה רוצה לדעת אם אתה במצב טוב או לא, תסתכל על מצב החתונות. לא, אני מתחתן איתו, הוא שייך למגזר הזה, הוא שייך למגזר הזה, הוא שייך... מה זה? מה זה? בני אב אחד. בטו באב ותרו השבטים, אין מגזריות. יש שיש גוונים, אנחנו יודעים שיש גוונים בעם ישראל, זה לא חדש. אבל אין את הנתק הזה. אחווה, כולנו אחים, כולנו בני אב אחד, כולנו משפחה אחת. וט"ו באב הפך להיות המוקד שמזכיר לעם ישראל כל הזמן שיש לנו אבא אחד. אבא אחד בארץ ואבא אחד בשמיים. אבא אחד בארץ זה יעקב אבינו, כולנו בני ישראל, ואבא אחד בשמיים. כי כולנו באים להתפלל באותו משכן, להתפלל לאותו ריבונו של עולם. הוא מקבל מכולנו את אותם תפילות, אותם קורבנות. אז חג החתונות היה בשילו. שם היה המשכן. היו יוצאות לחול בקרמים. מה זה לחול בקרמים? תנסו לרקוד באמצע קרם. אתם יודעים איך קרם בנוי? זה הרבה כפנים. תנסו לרקוד באמצע קרם, תצליחו לרקוד שמה? שני צעדים לא תצליחו לעשות. איך אפשר לרקוד בקרם? כשהוא בקיץ, בט"ו באב, זה שיא הקרם עמוס. עכשיו הקרמים עמוסים וענפים ועלים ופרי, איך אפשר לרקוד? יש מושג במשנה שנקרא מחול הכרם. מה זה מחול הכרם? היו כרמים ככה, נגיד עמק גדול, יש המון כרמים, ואז באמצע של האמצע של הוואדי של העמק הגדול יש איזה עיגול כזה, ששם יש מקום בלי כרמים, ששם זה המקום ששם מתנקזים העובדים, סמים. אז מסביב הכל כרמים, ובאמצע יש עיגול קטן כזה, לא גדול, עיגול, ששם הציוד, העובדים, הארגזים, זה נקרא מחול הכרם. מחול הכרם זה העיגול שאין שם כרמים, זה אדמה, מסביב הכל כרמים. למה לרקוד דווקא שם? למה לרקוד דווקא שם? תשובה הכי פשוטה, למה לרקוד שם? כי זה מוקף ומלא כפנים מסביב. זה המקום הכי צנוע לרקוד בו. נשים באות לרקוד, איפה ירקדו? יש שם מחיצה על מחיצה, הכל מוקף. אחרי זה מלא, מלא ענפים ועלים והמון המון שורות של קרמים מכל הכיוונים. אז שם רוקדות, עושות מעגל ריקוד כזה, שרות שירים, רוקדות ביחד. חג אהבה. אתם אומרים בני ישראל לבני בנימין, אתם תערו בקרמים, אתם תעשו משהו שעד היום לא עשו. עד היום תמיד עמדו לא התקרבו לשם, יש שם מחיצות, מחיצות של כל הקרמים, זה מלא קרמים שם בשלו, עמק שלו, מי שיבוא יבוא לראות מלא קרמים. אבל אתם תעשו משהו חריג, אתם בסוף הריקוד תגיעו לשם וחטפתם. מה זה חטפתם? חטפתם, זה לא הכוונה שכל אחד חוטף אישה. אסור, מה זה לחטוף? מה אנחנו שודדים? אין אישה מתקדשת אלא לדעתה. צריך לעשות קידושים, ברצון, כמו שצריך קידושים. מה זה חטפתם? אלא חטפתם בלשון התנ"ך, גם בלשון חז"ל, זה מה שאנחנו קוראים היום בעברית מחטף. מה זה מחטף? מחטף הכוונה שעושים משהו לא לפי הכללים הרגילים. חטפתם הכוונה עושים חתונה בלי לשאול את ההורים. זה נקרא מחטף. נגיד, אם אדם יבוא להורים שלו, תשמעו, התחתנתי. כדת משה וישראל. היא הסכימה? בוודאי, אני לא שודד. היא רצתה, אני רציתי, מצאנו רב, שני עדים, התחתנו. שלום, נעים מאוד. כן, אבל אני אבא שבאמא שלך. זה הזמן שאבא ואמא צריכים להתעלות על עצמם. זה מה שנדרש מהם עכשיו. האינסטינקט אומר, מה זה? עם מי התחתנת? מה אתה מי? במקרה שלנו זה יותר גרוע, כמו במקרה שלנו, הבת מגיעה להורים, ואומרת, התחתנתי. מי? מה? התחתנתי. איך התחתנת? מישהו מבנימין. לא, אבל קודם כל אי אפשר להיפגש עם ההורים שלו כי הם כבר לא בחיים, ולא שאלנו אתכם, כי אם הייתם שואלים, שואלו אתכם, אתם חייבים להגיד שעשו, כי יש אתכם שבועה. אז האבות צריכים עכשיו להיות אבות במהות, אבות באמת. הם צריכים להתעלות אל מוסד האב הטהור, השורשי. כי בתור אבא, מה אתה לוקח לי את הבת לבקש מני רשות? עושים חתונה בלי הורים, ככה בלי תאום, בלי... איך עושים ככה? זה לא... נכון. אבל עכשיו זה זמן חריג. זה זמן שצריך להתעלות אל, אל השורש, אל השורש של האבא. מה זה שאבן הולכת לאיבוד? אבן זה חיבור של שתי מילים, אב ובן. אם האבן הולכת לאיבוד, זאת אומרת שהקשר בין אב לבן טעון בירור, שסוגיית האב חסרה. מה זה סוגיית האב? זה השורשים המשותפים. ברוך השם, אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא הרבה מתנות, לבין השאר שיעור טוב בשורשים המשותפים. לא מזמן היה לנו גם ראש הממשלה וגם ממלא מקום ראש הממשלה, שניהם שקוראים להם בנימין. תראה איזה יופי, עם ישראל שמר על השמות שלו. זה חשוב מאוד, זה מחבר אותנו לשורשים. ועלינו נשיא ראובן ושמעון, יש לנו ראש ממשלה נפתלי, יש לנו הרבה שמות, ברוך השם. זה מאוד חשוב, זה חשוב שנתווכח גם מאוד, שנתווכח ונריב וניקס אחד על השני, הכל חשוב, הכל טוב, אבל מאוד 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 חשוב, מאוד מאוד חשוב שאנחנו יודעים שכולנו בני אב אחד, שאנחנו כולנו אותה משפחה. אנחנו מעורבבים בשמות ובשורשים. אם נחפור קצת, פתאום נגלה שבעצם ארץ מוצא שלי וארץ מוצא בכלל סבא רבא שלי בעצם גדלו באותו מקום. אם נחפור עוד קצת, נגלה שכולנו מפה נחשוף מלא שורשים משותפים שיש לנו מכל מיני. וזה מאוד חשוב לעשות בזה כל הזמן, לברר כל הזמן את השורשים. אנחנו מחוברים מאוד. ההיסטוריה שלנו לא התחילה אתמול בבוקר, ולא לפני 40 ולא לפני 70 שנה. הפרספקטיבה הזאת, מצוות כיבוד אב, זה מצוות כיבוד הדורות הקודמים. לכבד את הדורות הקודמים לא מצד שהם בחיים, כי כשאתה מכבד את הדורות הקודמים אתה כל הזמן בתודעת שורשים. אתה לא שוכח את המחבר, את המחנה המשותף. אתה לא טיפול להקרבו ימי אבל אבי והרגל. לא. יכול, יהיו ויכוחים קשים, מרים, נוקבים מאוד. ככה זה. אבל ט"ו באב. ט"ו באב, אנחנו שייכים אותה משפחה, אותם שורשים. אנחנו נתחתן אחד עם השני. ועוד איך. זה יום טוב לישראל. יום חגיגה לישראל. זה יום שכולנו לא מוכנים, אבל לא מוכנים לתת לוויכוחים לגרום לניתוקים, להפרדות של עמים נפרדים, של כתות. מה פתאום? אנחנו בני איש אחד. אני חושב שהייתי בן 16, באתי ללשכת גיוס בירושלים למה שמכונה צו ראשון. ישבתי שם ובצד אחד ישבו כמה ירושלמים המכונים לא דתיים, אבל ממש הם עשו את הכל כדי להבליט שהם לא, ובצד אחר היה ירושלמי אחר שנראה חסיד כזה, לבוש כמו חסיד. ונפתחה הדלת, יצא חיילת וקרא שם, אבל שם נדיר, יעקב, לא זוכר, יעקב, סתם שם נדיר כזה שלא, לא שם נפוץ, לא יעקב כהן, יעקב, שם כזה שלא מענו נפוץ. וקרא את השם, לבוא לרעיון עכשיו. ושני נערים קמו, אחד מהאגף הממש חילוני ואחד החסיד הזה, שניהם ניגשו ובאו לחיילת. היא אמרה, לא, אני אמרתי זה. זה השם שלי, זה השם שלי. הסתכלו אחד על השני. משפחה. אותו שם פרטי, אותו שם משפחה. זה אנחנו. אנחנו בני איש אחד. אנחנו אותו דבר. אסור לנו לשכוח. זה מטיל המון אחריות. זה השמחה של ט"ו באב. זה השמחה הגדולה של ט"ו באב. אסור לשום אופן שיהיה לנו תחושה של שמישהו נמחק פה, שמישהו בחוץ, שזה לא מעניין אותי, שאני לא ערב, שזה בעיה שלו, שיקבר, שיסתדר. אין דבר כזה. משפחה, זה ט"ו באב. ואם אפשר לומר שהלקח או החשיבות הגדולה של ט"ו באב זה לא רק החתונות, אלא הדבר היותר חשוב מהחתונות, במחילה, זה מצוות כיבוד אב ואם. אבל מצוות כיבוד אב ואם, אנחנו בחודש אב, זה לא סתם. כל הבעיות, כל התקלות, כל זה שיש קרעים, צריך להתחזק במצוות כיבוד אב ואם. אני רואה את זה עוד פעם ועוד פעם אצל נערים ונערות בגילאים שונים, זוגות צעירים, מבוגרים, להתחזק במצוות כיבוד אב ואם, לחזור על ההלכות, לחזור על הדינים. אנשים יוצאים לחופש, פתאום חוזרים הביתה להיות עם ההורים, בכל מיני הזדמנויות, מצוות כיבוד אב ואם. דווקא ברגעים יפים בחיים, כשהולכים קדימה, מישהו הולך לצבא, מתחתן, הולך ללימודים, לא משנה מה, מצוות כיבוד אב ואם כל הזמן, בכל שלב. זה צריך להיות הראש, הנושא ראש מעיינינו, תפארת שלנו. מי שחס בשלום יזלזל למצוות כיבוד אב ואם, יחטוף, אבל יחטוף. פתאום איך קורה? איך יש נתק? איך יש פירודים? איך יש פתאום קשיים בתוך... זה הכל מתחיל משם. הכל מתחיל משם. הלכתם לחפש את האבן, מצאתם את האבא. כשזוכרים את האבא, את המכנה המשותף, אז אנחנו נזכור גם את אבינו שבשמיים המשותף. זה יבוא בהכרח. זאת אומרת, זה קורה גם. אתה רואה שכשאנשים עוסקים בשורשים, אז מגיעים גם לאבינו שבשמיים. ומגיעים לתנך המשותף שלנו, ולארץ ישראל המשותפת שלנו, ולכל השורשים שלנו. השורשים לא הולכים לאיבוד. תמיד, תמיד לשוב אליהם, לשוב אל האב. האב, אב, זה השורש הראשון בעברית. בכל מילון עברי עברי זה המילה הראשונה. כי זאת המילה באמת הראשונה. זה השורש הראשון. זה הדבר הראשון שהיה, שורש לכל. מצוות כיבוד אב ואם זה מצווה אקטיבית. זה מצווה יזומה. זה מצווה של זיכרון. מצווה של תודעה. מצווה של השקעה. ככל שנשקיע בה יותר, אנחנו נראה פירות. אנחנו נראה סמכות. אנחנו נראה גם הרבה ישועות. המון המון ישועות. אנחנו נקום מהשבעה של תשעה באב, בדיוק בתתווה באב, קמים מהשבעה של תשעה באב, מהאבל. הנה, למה? קמים לזה. קמים אל העיסוק בשורש. כל הזמן נעסוק בשורשים. וכל שנעסוק יותר בשורשים, המשותפים שלנו, נדע לנהל נכון ולהיאבק נכון, והקדוש ברוך הוא גם יעזור לנו להגיע במהרה אל משכנו, אל ביתו, אל אבינו שבשמיים. שהשם יאיר עיניכם, משמח את לבכם, שתעלו מעלה מעלה בתורה ומצוות, במידות טובות, ביראת שמיים. שברכה בכל המפעלים שלכם וכל מה שאתם עושים פה. בשורות טובות, הרבה שמחות.